טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על התפילה והגבלה בין התפילה לבין עבודה עצמית. נצייר תמונה של הבא בשולחן של שבת שרוצה שהילדים יהיו שמחים, ואז הוא מנסה לשיר, והילדים לא כל כך. ואז הוא מנסה בכל מיני אמצעים, עד שהוא פוגש את המציאות שלהם. ברגע שפוגשים את המציאות של האדם, ברגע שפוגשים אותו במקום שהוא נמצא בו, שמה נוצר שירה. מתי דיברנו על זה? בעבר? דיברנו על זה כבר, אני זוכר. אתם זוכרים? אשר אתה יודע. כמו על אהבה עצמית. דיברנו על אהבה עצמית, שאדם, כדי לאהוב את עצמו, הוא צריך להתחבר גם אל החלקים הקשים לפעמים של עצמו גם כן. לדבר על מה שכואב לו, מה שקשה לו. ואם לאדם לא קשה לו, אז הוא סימן שהוא התרחק מעולם הרגשות שלו. לכן, האבא הזה בשולחן של שבת, מה שהוא יצטרך לעשות, זה בעיקר לנסות לדבר אל הילדים, למה שכואב להם, מה שקשה להם. ולשמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב איש ביתו באו, ספי תיבות אומר לנו רבי נחמן, תהילים ותשובה. כלומר, ברגע שאנחנו מדברים על הירידה למצרים, ברגע שאנחנו מדברים על המפגש עם הגלות, עם החושך הכי הכי גדול, רק משם נוצר שירה. נוצר תהליך פנימי של התעוררות של ממש. ברגע שאדם רוצה שהכל יבוא רק ממקום של אל תבכה, כן, אומרים בתוך הבתים, אל תכעס. רוצים לחסום לפעמים, בלי לשים לב בכלל, חוסמים את השירה גם כן, כי אין מפגש עם הכאב. הכאב, כמו שאמרנו בכמה פעמים, כאב אותיות כאב, המפגש עם הגלות הזאת של מצרים, הרי שאלה גדולה, למה בכלל אנחנו צריכים את הגלות הזאת? כן, למה אנחנו צריכים להיכנס לחושר? ארבע גלויות כנגד תוהו ובוהו וחושר ותהום, לא כולל מצרים. כן, אומר המדרש, והפסוק השני בתורה, והארץ הייתה תוהו, בבל, בוהו, מדי, חושך, יוון, תהום, אדום. כנגד ארבע גלויות, פגשנו את החושר כבר מתחילת הבריאה, אבל יש חושר שהוא בכלל הוא קדם לגמרי לבריאת העולם, וזה חושך מצרים. במקום הכי חשור, מקום הכי, דיברנו על זה בחנוכה, המקום הכי חשור, שם אפשר להדליק את האור. במקום הכי חשור, שזה הגלות הכואבת ביותר, הקשה ביותר, שהוא אבי אבות כל הגלויות, אז אנחנו מדברים על מה שנאמר על משה רבנו, כשהוא שואל על רבי עקיבא, זה תורה וזו שכרה, שזוחקים אותו במסרקות של ברזל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך עלה במחשבתי, כן? כלומר, יש בחינה כזאת של כך עלה במחשבתי. לפני בריאת העולם, בכלל לפני התהוות העולמות, לא בגלל שקיבלנו עונש, ולא בגלל שאנחנו לא יודע, כן? לא מצד שכר ועונש, אלא מצד ההנהגה האלוקית, יש מפגש עם הגלות, יש מפגש עם העדר, כדבר שהוא לכתחילה מצידו, ושם אנחנו מוצאים, אומר רבי נחמן אומר לנו, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה, שהיא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כי ממתת שערי תשובה, הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה, להזדקר שם כנל. אנחנו הולכים להיפגש עכשיו בתוך המפגש הזה עם ממתת שערי תומה, אנחנו הולכים בסופו של דבר להזדקר. להזדקר כי אנחנו הולכים לעבור לאט לאט את המסלול של הנפש, שיורדת ומתקשה ובוכה וקשה וקשה לו לאדם זה, ואז הוא צועק, ואז הוא רוצה שיהיה אחרת. לכן בתפילה אנחנו מתחילים מעולם העשייה, ומהעולם העשייה אנחנו מתעלים לעולם היצירה. אנחנו מתחילים עם הקורבנות, מתחילים עם המפגש עם העשייה של הקורבנות, ואז מתעלים לעולם שכולו יצירה. הרב קוק במאמרו העיכול הרוחני מדבר על המעשים, על מסלול, כן? מה זה העיכול הרוחני? מהי האינטגרציה הרוחנית של האדם? איך אנחנו בעצם רואים, יש הרבה מאמרים של הרב קוק, הרבה מאוד כיוונים, מעלת השכל, מעלת הרגש, מעלת הדמיון, פה נותן לנו מסלול. מסלול, איך בעצם אדם בונה זהות רוחנית קבועה? איך אדם בונה בכלל את עצמו? המעשים מתהפכים לדמיונות. בכוח העיכול הרוחני, והדמיונות לרגשות, והרגשות למושכלות, והמושכלות לאופי רוחני קבוע. במקום מספר 3. מה זה המסלול הזה? אין עוד דפים, אני חושב. במסלול, סליחה, במסלול הקבוע הזה, וזה מה ששאלתי אותך אשר, כשדיברנו על האהבה עצמית, לפני שנה בערך, אז דיברנו בדיוק על ולשמות בני ישראל, שזה היה לפי בדיוק העיכול הרוחני הזה. ברגע שאדם פועל בתוך העולם הזה, ברגע שהאדם נפגש עם הלמטה, עם הקרקעית של החיים, רק אז הוא יכול באמת להתעורר לבחינת המדמה, לעולם הציורי, כמו שאנחנו אומרים. המעשים פה, תראו את זה באופן כללי, בתהליך אבל אדם יושב בעולם העשייה, למטה מעשרה טפחים. יושב למטה, כדי שיוכל להתעורר בסופו של דבר, קודם כל אל הבכי, ואחרי זה אנחנו מקווים גם אל הרינה, כן?
איך דווקא מקום כזה שהוא מלא בעבודה זרה וכל מיני הסחות דעת, נכון.
איך מקום של עבודה זרה מאפשר לנו דווקא להתעורר אל עבודת השם? להזדקף. תראה בדור הזה, בזכות האינטרנט, בזכות ה-50 מיליון אתרי זימה באינטרנט, אנחנו כבר משתגעים להיפגש רק עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק רוצים את הטוב האינסופי. כי אנחנו מרוב מפגש עם הגועל בדור, אתה רואה שיש צמאון אדיר לגאולה שלמה, אמיתית ועמוקה. הרע, אותיות ער, הרע בלעורר אותנו. וזה כדי, תראה, בסופו של דבר, המקום של המשבר הוא תמיד מקום שאדם שואל את עצמו, האם יש רע שאני לא יוכל לעמוד בו? כן? זאת אומרת, אדם, נגיד, יש לו חרדה מלאבד שליטה. זאת אומרת, יש לו, זה חרדה שיש איזה משהו רע, ששמע, אין לו, הוא יהיה בחוסר אונים. אז מה עושים בטיפול, או מה עושים בחינוך? מפגישים את האדם במקומות החשוכים. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות דבר תורה בשולחן של שבת, שוב, על, אני יודע, הערך של האחרות. נדבר איתם קודם כל על הכאב של של הפרך. של הגלות. אם הם לא פוגשים את הקושי, הם לא יבינו מה זה חירות. כן? ככה מעומק החושר זה נודע עומק האור. התהילים של דוד המלך נוצרו מתוך המפגש עם מה? עם מציאות של מלך. מה זה מלך? פרט מלכות שנמצא בתוך העשייה. אתה רוצה להכיר, אתה רוצה קצת להתחיל לגעת ברוח הקודש? אומר לנו אליהו הנביא בתנא דבאליהו, כל לפי המעשה, לפי המעשה. ולכן אדם צריך לנסוע באוטובוסים באגד, להיפגש עם עם ישראל. כי בלי מפגש עם עמך, עם העם הנפלא שלנו, אז הוא לא יזכה אף פעם למין קשר עם החיים. כן? הוא עלול להישאר בתוך איזה מגדל שן כזה שהוא לא... הוא לא פוגש את העם, והשכינה הוא בעם. היא בעם, היא לא באיזה מין רק השגות שכליות. פוגשים את האומה, פוגשים את האומה בצבא, ואת ראית הרבה בחורים שהם הולכים לצבא, ושם הם מתעוררים אל החיים ממש. מתעוררים אל החיים כי הם פוגשים את העם. וראית אותם לפני כן מתבלבלים, מלא ספקות ומלא התלבטויות, כן? והמפגש הזה עם העם איכשהו, אז זה מה שעזר להם מאוד מאוד להיבנות. לפעמים הנפילה היא גם קשה, לפעמים אדם נופל, לפעמים אדם, כן, נראה לפחות שהוא נופל, אבל כל נפילה פה היא מלשון, היא מפילה. כל ירידה היא לצורך עלייה. הירידה של המתבגר שבא ויוצא לעולם ומוצא את המציאות הקשה, היא נפילה לצורך עלייה. היא ירידה לצורך עלייה. היא תוציא ממנו את השירה שלו. שאז אדם רוצה לשיר, אז אדם רוצה ליצור, אז אדם רוצה לכתוב את הספר שלו. אתם יודעים, אנחנו לומדים הרבה שעות תורה, אבל מעט מאוד שעות אנחנו לומדים את הספר תורה שלנו, של החיים שלנו. מה אני עושה עם החיים האלה? מתי אני מתקדם באמת? מתי אני, כן? מה עשיתי היום שונה מאתמול? איך אני חושף את החלקים הנסתרים של האישיות שלי, וככה אדם נהפך לאדם, אומר דוד בן יוסף, שהופך את הצרימה של הצלילים של החיים שלו לזרימה. את הצרימה לזרימה. אתה פוגש אז מציאות קשה לפעמים, או לפחות מעוררת תמיה, או מעוררת כן, רגש שלילי, ואתה יודע להכיל את, את הנפילה. כי המציאות היא בא תמיד לעורר את האדם לבחינה של, של עושר ציורי. המעשים שבאים ומטפחים לדמיונות. אתה פוגש מציאות, זה נהפך לדמיונות. כמו התינוק שחסר לו את הבקבוק, כמו שאנחנו מתארים כמעט כל פעם, חסר לו את הבקבוק והוא לומד לצייר את הבקבוק, והנה יש לו אפשרות כבר להתאפק, כי הוא חי עם עולם ציורי שיש בו בקבוק, אז הוא יכול לפקוד פחות, והפוך מזה, אדם מפונק, שכל הזמן רק מטיבים לו, כל הזמן חי באיזה מין טוב, הוא לא פוגש את הכאב, הוא לא פוגש את המציאות כפי שהיא, רוצים למכור לו איזה מין תמונה אידיאלית של המציאות, מלא בטלוויזיות ומלא בפייסבוקים, והצטרפו אליך עוד 2,000 חברים היום, וככה אתה חי עם מלא מלא חברים פיקטיביים, ואתה לא יודע מה זה הבדידות באמת, אז אתה לא מתבודד אל השם, אתה לא מדבר איתו בכלל, אין לך שיחה איתו. כן, זה הקושי הכי גדול בעצם. הקושי זה לא שאדם אין לו השגות עליונות, קושי שאדם הוא לא מאפשר לעצמו לחשוף רגש כואב, רגש קשה, הוא לא כן, כמו שבבתים האלה שלא עוזרים בבית. ילדים לא רגילים לעזור, למה? לא עוזרים בבית שלנו, ילדים מפונקים. הם כל אחד מקבל את הארוחה שלו, עושים לו כלים, יש או אבא ואמא, כן, סתאות. הילד הוא צריך לעשות, הוא צריך כל הזמן להיות במין עשייה כזאת של גם עזרה, חשוב, כי זה מזה שהוא ילמד לצייר יותר טוב את המציאות. כן, להשאיר את, להתבגר ברמה הציורית שלו. רצית לשאול?
כן. מה החוסר שיכול להיות בן אדם שאתה מעץ לו
חוסר שהוא מזהה שיש אנשים מאוד מאוד שונים ממנו, ושיש כל כך, יש כל כך דברים כל כך נפלאים, אבל כל כך מפתיעים. אתה רואה בנות במכנסיים שנראות חילוניות לגמרי, שמתפללות, אומרות תהילים, הרבה. אתה רואה הרבה אנשים שהם לכאורה אנשים כביכול לא בני תורה ומצוות, ומלא בעדינות ואצילות.
זה הכל על מנת לבנות את המציאות הרוחנית הקבועה.
נכון, על מנת להרחיב את הפירמידה של החיים שלך. להיות פחות באיזה תפיסה מונוליטית כזאת, מונוליטית דוגמטית, שאני ככה יודע שאני צודק, ואני רוצה שכל אחד ואחד ידע שאני האמת וכולם טועים. אלא אתה מבין שלא. כנראה שכל אחד ואחד בעם הזה מסוגל לעזור לך, לבנות אצלך איזה תכונה. דבר עם נהג מונית, אתה תבין מיד שהוא יודע המון דברים. המון המון דברים. חוכמת חיים ממש. ולמה? כי הוא פוגש את החיים כל הזמן, כל היום. ועם הקושי שלו כמובן, עם הכללות שיש לו על המדינה, אני יודע, אולי כל הג'יפה, כן, כל החלקים המאוד מאוד קשים לפעמים. אבל משום מה אתה שם לב שבתוך המפגש עם הקושי, האדם הזה אומר דברים דווקא גם בעלי משמעות. המעשים שמתהפכים לדמיונות, למדמה בכוח העיכול הרוחני, והדמיונות להרגשות. איך מעוררים את הרגש? לפי המסלול הזה. שמהמעשה אתה בא אל החוכמה, אל המקום היותר פנימי של הציור, וזה מעורר את הרגש. הרגש לא מתעורר כי אתה אומר לילד, תשמח. כן, אני יודע, הרגש מתעורר בגלל שיש שינוי בציור. יש שינוי בציור, ועכשיו אני חווה חוויה של חוסר. כמו שאדם שובר בתוך כפר ערבי, מתחיל להגיד תהילים, מתחיל להתרגש, והשם תעזור לי, וכן, מה קרה? ולפני כן, לא אמרת תהילים, לא בכית, לא התרגשת. עכשיו אני פוגש מציאות מסוימת, ואני חייל קרבי, ואני נכנס לתוך איזה כפר ערבי, אז אני אומר תהילים ביותר דבקות, כי אני פוגש את המציאות. והרגשות למושכלות. מזה, אתם זוכרים, השקד, כן, המקור של המקום של הרגשות, וההיפוקמפוס, מקום של התפיסות עולם, יש אינטראקציה ביניהם. מרגשות, אדם בונה תפיסות עולם. גם לימודים, אדם בונה תפיסות עולם, וכל התפיסות האלה הן משפיעות על הרגש. הרגש והתפיסות הן בכל הזמן באינטראקציה. וזה המושכלות, היתרון שלהם, שהן בונות לאדם אופי רוחני קבוע. זה כבר לא רגש, זה כבר לא מדמה, זה כבר לא חוויה, זה כבר מובן לי שככה זה באמת. ברגע שזה בשכל, זה הרבה יותר מובן. ואם כן, יש מסלול שהוא שונה מזה. זה מסלול של אדם שלומד חוכמה. כשאדם לומד חוכמה, זה מתחיל במושכלות, וזה מעשיר את העולם הציורי, ואז זה מעורר אצלו רגש, וזה מפגיש אותו עם המציאות בצורה מלאה. כן? כי אנחנו במסלול של האדם שרק דרך הניסיון, דרך המפגש המעשי. לכן השם שנכתב בעולם היצירה, שם י' כו' כ', כמו שבכל עולם יש איזו כתיבה של ארבע אותיות האלה, שם כנגד עבודת האדם, מורה דרך, מה הדרך שלנו, הוא נכתב על ידי א', י', י' ו' ד', כ', א', ו', ו', א', ו', כ', א', הופעה של הא', הופעה של הכל, הופעה של האני. אני מתבטא עכשיו דרך זה שאני מתרגש, שאני מוריד את החסימות. למה בניתי חסימות? כי עבדתי רק דרך השכל. בניתי לעצמי כל מיני הגנות, כל מיני הדחקות, כל מיני תהליכים כאלה שמרחיקות אותי מעצמי, והנה האלף עכשיו מופיע, יצירה. עולם היצירה מלשון באמת יצירה של האדם גם כן. שאדם מתחיל להיות שם יוצר את החידוש שלו בעולם. הוא מתחיל לכתוב את הספר שלו, של החיים שלו. בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן כותב על עניין של אמירת תהילים באמת, כן? כי פסוקי דזמרה, אנחנו שם בעולם היצירה שזה פסוקי דזמרה, ואמירת תהילים דיבר עם אחד ואמר לו שעיקר אמירת תהילים לומר כל מזמורי תהילים על עצמו. אתה אומר תהילים כאילו פוגש את המילים שמילים שלו, כאילו דוד המלך דיבר אליו ישירות. מתי אדם מרגיש את זה מאוד מאוד חזק? כשאדם יש לו ניסיון, כשאדם הוא בייסורים. הוא אומר את התהילים והוא אומר, אוי, איך הוא יודע? כן, כנראה שדוד המלך היה באמת, באמת שם, זה נקרא רוח הקודש. שאתה נמצא במקום שאתה רואה את כל התפיסות, כן, מקום כולל, כי אתה פגשת את השני באמת. למצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור, כן, ושאל אותו, זיכרונו לברכה, איך הוא פירש לו רבנו, זיכרונו לברכה, קצת, כי כל המלחמות שביקש דוד המלך עליו השלום, שהצילהו השם יתברך מהם הכל צריכים לפרש לעצמו על מלחמת היצר הרע וחילותיו. כן, אתה אומר, מה זה קשור? מה זה קשור לי גוג ומגוג? מה זה קשור לי כן, מלחמה? לא, זה גם עניין אישי שלך, שאתה יכול למצוא את עצמך שמה גם בתפילה. כשאתה מתפלל את הפסוק כדי זמרה, אתה אומר את הדברים בסגנון שעכשיו התפילה היא תפילה אישית שלך. לכן הרבה פעמים לא אני לפחות מאוד, מאוד קשה לי להתפלל, כי לא רק, אני חושב שקשה לנו באמת להתפלל. איך פעם הרב וולבה, שמעתי ממר קוז'בסקי, הרב מר קוז'בסקי, שפנה אליו, אמר לו, אני לא הרבה יודע להתפלל, ללמוד, כן. אמר לו, הרב וולבה, לפני הרבה שנים, אני התפללתי 5 שנים בחיים שלי. כן? אני יודע ש5 פעמים ידעתי להתפלל. קשה להתפלל. למה קשה להתפלל? קשה להיכנס למילים. קשה להיפגש עם המילה. בלי להיות בתפיסות שלך, בלי להיות שמה עם עצמך, אלא להיפגש עם המילים, איך שהם מופיעים, ולהתחדש שם. להיות מופתע על ידי המילים. כן? כאילו הם באים להפתיע אותך. העבודה הייעוצית, הטיפולית, לא מתחילה אם האדם לא מתחיל להיפגש עם הרגשות שלו. ואז יש באמת ככה שאין צורך כל כך בהרבה מילים, כן? של להסביר לאדם מה הוא עבר עכשיו. מתוך זה שאדם בוכה, מתוך זה שאדם פוגש את העולם הרגשי שלו, הוא מעצמו מגיע לתובנות. כן? בראש מילים הרב קוק על עוד דלת, מדבר על זה שהדלת, לשון דלו דלה, כשמשה רבנו כן, שמע בית יתרו, אז בנות יתרו מדברות על, על משה שדלו דלה, לדלות זה גם להוציא, כן? מלשון דל, דלות, וגם אומר שם שהדלת היא גם כן מרוממת ושואבת את לשד החיים, מעיינות התאום העליון. יש איזה עוד כזה שבא ואתה חי, כן, מדבר על הדלת שבא לדלות אותך ממקום הנמוך, דלו דלה, על ידי המון הרשמים הגשמים, במקומם על ידי כל מוגבל בכלל. התהום שאתה נמצא בו, אותיות מהות. כשאתה פוגש את התהום של החיים שלך, את הלמטה, אז אתה יכול באמת, באמת להתעלות. זה מה שקורה למשה רבנו. הוא נמצא בתוך, בתוך המציאות הזאת של, של גלות מעמו, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וככה מתחילה, מתחילה כל, כל הגאולה. אבל גם אצלנו, כשאנחנו במין ריחוק, כן? בלילה, בחצות לילה, בשיא החושך, שם אנחנו מתחילים את מסלול של התפילה, של תיקון חצות, ושם התפילה מתחילה, מתחילה להתחומם. מהמקום הדל, מהמקום שאתה מוכן לגעת בדלות שלך, מקום של הבכי, כן? אני חושב שבאמת בדור הזה, אדם צריך לדעת להתבונן ולהתבודד, להיות עם עצמו ולפתח שיחה אישית עם הבורא. להרגיש נוכחותו, להרגיש גם בריחוקו, להרגיש הקשר עם הקדוש ברוך הוא לא רק קשר של לימוד תורה, קשר שכלי, אלא גם קשר חווייתי. ההתבודדות הזאת מתחילה לדבר על החטאים, לדבר על הקשיים, על הכאבים, על מה שכן, מה שלא טוב, כדי שתוכל מההתבודדות הזאת להתעורר המון המון שמחה. אז לא צריך יותר מדי מילים. כשאתה פוגש את האדם שכואב וקשה לו, אתה בא לנחם אבלים, אתה בא לדבר עם אדם על, ואתה עוזר לו ככה לפקוט על, 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 על מצבו, אתה לא צריך יותר מדי לפרש. יש לפעמים פרשנות יתר, שיוסיף דעת, יוסיף מחוב, כן, של יותר מדי מילים, יותר מדי הסברים, כשאדם הוא צריך עכשיו להיות בדיוק, בדיוק, בדיוק עם עצמו, וזה מה שקורה בתפילה. בתפילה, ברגע שאתה בשיא של שירת הים, שזה שיא ההתגלות בעצם, שם התגלה השם הגדול, שם של עין בית אותיות, כשהיינו שם ביציאת מצרים, קריאת ים סוף, אז אתה כבר יכול לעבור לשלב שלישי, וזה עולם הבריאה. כלומר, לעבור על שינויים בתפיסה באמת. כשאתה בעולם הבריאה, אתה מתחיל לכוון את המחשבות שלך, מקום של הכנעה, מקום של נשיאת ההפכים, נראה את זה אולי שבוע הבא, שאתה כבר מתחיל להיות מסוגל לחשוב טוב. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שבוכה אליך, תחשוב טוב ויהיה טוב, זה לא עובד. אתה צריך, אם הוא בוכה, לעזור לו לפקוט אפילו עוד יותר. פגש עם הכאב, זה בסדר גמור. כן? כי אם הוא לא פוגש כאב, כמה פעמים בתנות נוער לדוגמה. יש אווירה כזאת של מין התלהבות כזאת, והכל בשמחה, כן? אבל האדם הוא לא, הוא מרגיש שזה לא מדבר אליו. הוא לא כאילו חי את הדבר הזה. זה מאוד חיצוני, זה מאוד מלהיב, זה מאוד, אבל זה לא, זה לא פוגש אותו. אז מה עושים בדבר הזה היום? פותחים. בישיבות התיכוניות היום פותחים. הרבה ניגונים, המון שיחות אישיות, המון, גם שיחות בקבוצה. כי אם אתה לא פותח, אם אתה לא מתחיל לפתוח את האדם למה שכואב לו, הוא לא יתחבר גם למסר של שמחה, למסר של אידיאולוגיה מאוד מאוד גבוהה, ציונות מאוד מאוד גבוהה, ציונות, פירוש הדבר, חיבור לארץ ישראל, חיבור לרגשות, חיבור למה שאתה, גאולה פרטית, כדי שתהיה גאולה כללית. ואם אתה מדבר גבוה גבוה על גאולה כללית, ואין הלב שמה מתעורר אל האדם, סימן שהוא עדיין לא פגש את עצמו, הוא לא יוצר, הוא לא מחדש, אם הוא לא מחדש, אז קשה לו. כי זה סימן שהוא נחסם מהיכולת היצירה שלו. אם כן, האדם מסוגל להבין את הדברים מעצמו כשהוא בוכה. דרך הבכי, דרך הדמעה, יש המתקת הדינים, אומרים. ובדיוק התהליך הזה של השכלי יותר, של חשיבה חיובית, חשיבה שורשית, היא המתקת הדינים בשורשם. כמו שהבכי, ככה השכל. לכן, ההבנה היא נובעת מתוך המפגש הרגשי. אדם נמצא מול הכותל המערבי פעם ראשונה בחיים שלו, הוא בוכה, הוא יודע שלבכי הזה יש איזו משמעות של 2000 שנות גלות. הוא יודע. הוא צריך שנגיד לו כמה מילים אולי, אבל בסופו של דבר, על התלמוד הירושלמי כתוב, תא חזה. תלמוד בבלי, תא שמע. המון המון שמע, המון דיבור בבבל. בירושלים, המון ראייה. תראה בעצמך, תרגיש בעצמך. תראה את הדברים ואתה תבין. אתה תבין מעצם הראייה. כי המעשה מעורר את הדמיון, מעורר את העולם הציורי, ואתה כבר רואה. כן, זה מקום של ראייה. מקום של ראייה, ממנו כבר אדם מבין. אז אם כן, אנחנו מדברים על, שוב, תהליכי נסירה, שבהתחלה צריך שתהיה הרפאיה, אחרי זה הרחקה. כדי שתהיה קרבה אל השם, אדם צריך להתחחק מעצמו. לדעת, לכאוב את הכאב של החיים שלו, של החוסר שלו, לא כדי להישאר תקוע שם, כמובן, אנחנו נמשיך ולדבר על ההמשך, ככה הרב קוק מדבר על זה שבפרק המעביר את הרעיון המתפלל בין פסוק עדי זמרה לברכות קריאת שמה, הוא פועל לפגישה האדירה של שני העולמות. עולם היצירה האומנותית והשירית, הרגשית, של הדמיון העשיר, החי וקיים, המקבל את שאיפו מכל רשמי עולמים המוחשים ותוכני חייהם, לעולם המחשבה הרוחנית, הרוחניות העליונה. השכל יכול להתעורר בגלל שעשיתי נסירה נכונה. בגלל שהתחחקתי, אז אני יכול לחשוב אחרת. מהי החשיבה האחרת הזאת? נדבר על זה פעם הבא יותר. להבחין בין החשיבה לכתחילה למחשבה בדיעבד. זאת אומרת, ברגע שאתה פוגש את הרגש, אתה משנה דרכה החשיבה שלך. ברגע שהצלחת להתחגש באמת, שוב, להיפגש עם הדבר הזה, אתה כבר לא חושב אותו דבר. אתה שמדבר על השואה לא מדבר כמו אדם שהוא ניצול שואה. אתה שמדבר על הפיגוע, אתה לא כמו אדם שהיה בפיגוע. אדם כשהוא חווה דבר, הוא כבר מסוגל לחשוב במושגים של בדיעבד. אתה חושב לכתחילה, חשוב לסמוח וכן וככה וכל מיני, לפעמים סיסמאות, אבל אתה עדיין מחוץ לעניין. יש במסכת מגילה, במסכת סנהדרין גם, בתחילת מסכת מגילה, מה רבינה, מדבר על אדם שמפחד. מה הטכניקה שמרפא את החרדתי? אף על גב, למרות שהוא לא רואה, אז מזלו רואה, מה התקנתו? אז כתוב שהוא צריך לזוז ממקומו 400 קודם כל. קודם כל שישנה תפיסות עולם, כן? אתה מפחד? תשנה תפיסות. אם אתה מפחד, סימן שמשהו בך צריך להשתנות בדרכי החשיבה שלך. אם זה עובד זה מצוין, ואם לא יגיד קריאת שמה, כן? במסכת מגילה זה הפוך, הסדר הוא הפוך, לא משנה, יגיד קריאת שמה, כי הוא מכניע את המחשבה שלו, כמו שאנחנו אומרים, אל שורשה. זה מה שנמשיך בשבוע הבא. ואם זה לא עובד, אז תגיד משפט וזה יעזור לך, לא לפחד. תגיד, איזה דבית הטבחי שמני מיני. האיזים של בית הטבחיים שמני ממני. כן? כלומר, תרד קצת מהגובה שלך. תוריד קצת החשיבות שאתה נותן לעצמך, ואז פחות תפחד, פחות תחשוב שכל המחבלים הם בדיוק רוצים אותך. אז זה תחילת הסוגיה, והיא סוגיה ידועה, ואז מביא פסוק, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, כן? זה נמצא פסוק לפני כן, על כיסא דוד ועל ממלכתו. אמר רבי תנחום דרש בר כפרה, בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע טבע פתוח וזה סתום, בתוך, אתם רואים בפסוק, למרבה המשרה, כתוב מם סגור באמצע הפסוק, בישעיהו, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח וסנחריב, גוג ומגוג, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, בא מידת הדין, כן? לקטרג על חזקיהו המלך. ריבונו של עולם, מה דוד המלך ישראל, שמר כמה שירות ותשבחות לפניך, ולא עשיתו משיח, חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה, לפניך תעשור משיח, לכן נסתתם מיד. הגלות והגאולה שתלויים ביכולתנו לשיר, להגיד שירה. כן? מה זה שירה? מתוך עולם העשייה להפיק את הקול שלך. מתוך המפגש עם המציאות, למצוא את עצמך. כל הסוגיה הזאת של שירת נשים, שזה בדיוק האישה שנמצאת במלכות וששרה, כן? יש פה איזה עניין מאוד מאוד סמלי, משמעותי בדור הזה, שאישה שרה, זאת אומרת שהמציאות נותנת את יופיה, כן? מופיעה בתפארתה, זה יכול להיות ככה בקליפה או בקדושה, כן? אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד לדעתי עם כל הדעות ובאמת הבעיה, כן, שיש של הופעה של אישה, יש להבין שלפעמים אדם הוא צריך לחשוב בדיעבד ולא לכתחילה. זאת אומרת, להיפגש היא בדיוק המציאות הזאת, מציאות של הופעה, של דבר גדול, כן, כמו שהרב קוק אומר, על ריקודים ביום עצמאות, החילול השם הגדול, שהדתיים, כן, של אז לא רוקדים, אולי לא באמת, כמובן לא בריקודים מעורבים, אבל שאין את הריקודים. שירת נשים, אנחנו צריכים בזה ללמוד כמו כל דבר, לא לעורר את הוויכוח, את המחלוקת, אלא ללמוד מזה משהו. יש משהו צריך להתייפה מתוך המפגש עם המציאות ביצירה. וזה משהו זה דבר שקורה כמובן, כן? היצירה היום היא מאוד מאוד יפה. היצירה הרוחנית מאוד מאוד יפה. השירה, הציור, בכל התחומים. להבין שיש כאן זה עניין מאוד משמעותי. לפתח את היצירה בעם ישראל זה לא סתם. זה לפתח יצירה, אבל מקום נשמתי של מפגש עמוק עם הכאב, עם מצד אחד המציאות, מצד שני, כשאתה בא עם השאיפה הגדולה הזאת, אז ככה בדיוק החשיבה צריכה לחשוב. לכתחילה יש לך חוקים ודינים, ואתה לא תשב במקום שיש שירת נשים, וזה ככה הלכה. הרבה פוסקים אומרים שעכשיו בדיעבד, אם אתה חייל, אתה נמצא בתוך סיטואציה מסוימת, וזהו, זה קורה, אל תהפוך את כל את המציאות, כן, לפי שוב לכתחילה שלך, אלא תלמד ללכת גם עם המציאות כפי שהיא. תלמד גם ללכת עם המציאות כפי שהיא, כי המציאות בא ללמד אותך משהו. אם לא אתה נופל בפח של הוויכוח, של אנחנו נקים מדינה נפרדת, אני יודע, אתם ואנחנו, וזה כמובן לא הטוב שיכול לצאת מהסיפור הזה, מהסיפורים האלה, אלא הפוך, להבין שכמובן שיש לשמוע הרבה מאוד מכל דעה, וכאן יש אני חושב נקודה עקרונית, שבא להגיד שבשירה של האישה, או כשהמלכות מתחילה לשיר, אז יש גאולה באמת. כמובן שזה יהיה בקדושה, בתארה, ומקום נכון. המודל הזה הוא מודל שאנחנו חייבים להכיר כדי להתחיל את המסלול הרוחני. בלי מפגש עם העשייה, אין שירה, אין התחלה של התחקשות, ואם אין רגש, אם אין התחקשות, אז גם תורה לא תהיה. גם הלימוד יישאר כמו מודבק, על אדם מבחוץ, הוא יודע, אולי הוא ידע לדקלם את הדברים מבחוץ, אבל הוא לא יחיה אותם מבפנים, ואז העולם הציורי שלו, שזה כל המטרה של כל העבודה, המטרה של התפילה זה ה-18, המטרה של כל החיים שלנו זה דבקות, זה להיות שם, למקום, מקום פנימי, אז מקום פנימי לא יהיה, כי לא התחגשנו, לא התעוררנו מחדש, אז ככה דוד בן יוסף, כן, כמשפט אחרון וסיכום, מדבר על השכמתו, שבחמש לפנות בוקר מתעורר, בוכה, צוחק, ככה במקלחת, בבוקר מקלחת של מים קרים, וככה מתחיל את היום שלו, אם אני לא טועה, זה המסלול, וזה אותו אדם שהיה לו סרטן, ושהסתגר בתוך חדרו עם כל כתיבי הרב קוק, שבוע שלם, כשהרופאים אמרו, אתה עבוד, אדוני, אתה לא תשחון, לקח את כל הספרים של הרב קוק, שם מאוד מאוד התרגש באור גדול, ושבוע לאחר מכן, כשעשו לו בדיקות, שמו לב שהמחלה איננה.
משהו.
דוד בן יוסף, האם יש סיכוי לאהבה, עוד הרבה ספרים, שרימה שוטפת, הרבה ספרים, קטנים כאלה בדרך כלל, אבל גדולים בערכם. שיש היום צורך שכל אחד ואחד יכתוב את הספר שלו באמת, ואם לא הספר שלו אז יוציא את הדיסק שלו, ואם לא את הדיסק שלו אז את הציור שלו, אבל לא יצירה אומנותית במובן הזה רק, אלא יצירה רוחנית כמובן, כן? זה לא עניין של להיות מוצרט ועשתי גאולה, אלא יצירה רוחנית שכל אחד ואחד ימצא את עצמו, את הנקודה של החיים שלו בתוך הלימוד, ולא שזה יהיה מבחוץ, כי בלי זה גם לא נחנך את הילד שהיא מחובר לעצמו, ולא נתקדם. הבלוק העיקרי של החינוך הוא בזה, הוא שם. הבלוק העיקרי של החיים הוא, הוא במקום הזה. לכן טיפול יהודי ומחשבת ישראל ולימודי אמונה מתחיל בזה שאנחנו צריכים לעורר את הנקודה הכואבת, לדעת לפקוד בחצות לילה, אם לא בחצות אז אחרי חצות, אפילו ביום זה בסדר, אבל לקחת את הזמן הזה להיות עם הקדוש ברוך הוא, להתחגש עמו, ובלי זה אין תהילים, אין אמירת תהילים, וגם בתפילה אין מפגש עם המילים של התפילה. גם התפילה נאמרת בצורה אוטומטית, שכל מטרת חיינו, הלוואי, והייתי מתפל כל היום רבי יוחנן, כל מטרת חיינו של העבודה של האדם על האדמות, שאדם ידע באמת להתפלל, כלומר להיפגש עם הממדים הציורים האלה, שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה, כלומר שהם הנביאים האחרונים שקבעו לנו, מזה, מתוך זה, אנחנו אולי באמת נוכל להתקדם, לא רק לאינטליגנציה הרגשית, לא רק להסיר את המחסומים הרגשיים, אלא גם להרבה הרבה יותר מזה, בעבודת הדבקות. שנזכה.